שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת זבחים באתר סיני. אנחנו מתחילים בתת עמוד ב' בשורה התשיעית, ונלמד עד השורה העשירית לפני סוף י' עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 17 דקות. היום יש לנו שני נושאים. הנושא הראשון עוסק בסוגים שונים של חטאות, ונשאל האם זה נחשב שינוי קודש ושינוי בעלים, והנושא השני זה אם מחשבין מעבודה לעבודה, נסביר מה הכוונה בהמשך. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שבה עוד מעט נפגוש כל מיני סוגים של קורבן חטאת, שלכולם יש את השם קורבן חטאת, אבל כמו שעוד מעט נפרט, יש להם אופי מאוד שונה, והשאלה תהיה האם כולם נחשבים לאותו סוג קורבן או שלא. מה נפקמינה? אנחנו נראה שתי נפקמינות הפוכות, אחת לגבי שינוי קודש ואחת לגבי שינוי בעלים. הנפקמינה לגבי שינוי קודש זה שאם הוא עכשיו שוחט קורבן חטאת רגיל והוא עושה את זה לשם קורבן חטאת אחר, אז אם נחשיב את זה כשני קורבנות שונים, אז זה נחשב שינוי קודש וזה יפסול, ואם נחשיב את זה כקורבן אחד, אז זה לא יפסול. זה הנפקמינה לגבי שינוי קודש. לגבי שינוי בעלים יש נפקמינה בדיוק הפוכה. כלומר, למדנו כבר בדף זין לגבי שינוי בעלים, שבשביל שמחשבה לבעלים אחרים תפסול, הוא צריך לעשות את הקורבן דווקא לאדם שגם הוא מחויב באותו קורבן. אז אם הוא עושה קורבן חטאת של ראובן לשם שמעון שחייב בקורבן חטאת אחר, אז כאן המצב הוא בדיוק הפוך. כאן דווקא אם נחשיב אותם כאותו קורבן, אז זה יפסול, כי הוא שוחט לשם אדם שחייב באותו קורבן. לעומת זאת, אם נחשיב אותם כשני קורבנות שונים, אז זה כמו אדם שעושה חטאת לשם אדם שחייב בעולה, שזה לא פוסל. אז שוב, בשינוי קודש בשביל לפסול זה צריך להיחשב כקורבנות שונים, בשינוי בעלים בשביל לפסול זה צריך להיות דווקא אותו קורבן. אז אלה הנפקמינות שנראה לשאלה אם הם נחשבים אותו קורבן או לא, ועכשיו הקדמה נוספת, נראה איזה סוגי חטאות אנחנו הולכים להשוות עם חטאת רגילה ולראות האם זה נחשב אותו קורבן או לא. אז קודם כל, מה זה חטאת רגילה? חטאת רגילה מוגדרת בגמרא כחטאת חלב, כלומר זה הדוגמה הקלאסית לחטא שמביאים עליו חטאת, אדם שאכל חלב, שזה דבר שאם עושים אותו במזיד חייבים כרת, אז בשוגג מביא חטאת. זאת החטאת הבסיסית, ועכשיו נראה חטאות נוספות ונחלק אותם לשלוש רמות של קרבה ושוני מהחטאת הבסיסית, נלך מהקרוב אל הרחוק. החטאת הכי קרובה לחטאת הרגילה היא בעצם גם כן חטאת רגילה, אלא שהיא באה על חטא אחר, למשל שהיא לא באה על חלב, אלא על אכילת דם. עכשיו, לרמה הזאת הגמרא בהמשך מכניסה עוד חטאת, וזה החטאת שמביאים על עבודה זרה. זה קצת יותר רחוק מחטאת רגילה, כי לא מביאים את זה או מכבשה או מסעירה, אלא דווקא מסעירה, אבל בכל זאת הגמרא מכניסה גם את זה לרמה הראשונה. הרמה השנייה שהיא רחוקה יותר מחטאת רגילה, זה קורבן עולה ויורד שמביאים אותו על תומת מקדש וקודשיו, שמצד אחד גם הוא מוגדר כחטאת וגם הוא מחפר על דבר שמושים אותו בזדון חייבים קראת, אבל מצד שני זה שונה מחטאת רגילה, כי חטאת רגילה זה תמיד כבשה, וקורבן עולה ויורד משתנה לפי המצב הכלכלי של החוטא. והרמה השלישית זה קורבנות חטאת כאלו, שאומנם הם נקראים חטאת, אבל באמת הם בכלל לא באו לכפר על חטאים רגילים. איזה חטאות כאלה יש? אז הדוגמה הכי קלאסית זה חטאת נחשון, שזה החטאות שהנשיאים הביאו בחנוכת המשכן. שם ברור שלא מדובר על חטא ספציפי, אלא אם כבר זה קשור לעולם הכפרה, אולי זה בא לחטא אותם, כלומר לטהר אותם עוד יותר ממה שהם היו. זה סוג אחד של חטאת ברמה השלישית. סוג נוסף של חטאות ברמה הזאת זה חטאת שמביא נזיר וחטאת שמביא מצורה. החטאות האלה בפשטות לא באות לכפר על חטא, אלא להחזיר את הנזיר והמצורה לחיים הרגילים. וגם לפי הדעות שזה חטא להיות נזיר ומצורה דיבר לשון הרע, עדיין ודאי שזה לא חטאת במובן הרגיל שבא לכפר על חטאים שחייבים עליהם כרת. אז אלה היו שלושת הרמות של החטאות השונות לפי רמת הקרבה שלהם לחטאת רגילה. שוב, הרמה הראשונה זה שהוא עשה את זה לשם חטאת אחרת רגילה לגמרי, אלא שזה על חטא אחר, למשל דם או עבודה זרה. ברמת הביניים יש קורבן עולה ויורד, וברמה השלישית, שזה הכי רחוק מחטאת רגילה, יש חטאת נחשון וחטאת נזיר ומצורע. אז אלה הרמות, ומתוך זה נחזור שוב לשאלה של הסוגיה, האם אותם חטאות בשלושת הרמות אלו נחשבות לאותו קורבן עם חטאת רגילה, כשיש לנו שתי נפקמינות הפוכות, נפקמינה לשינוי קודש ונפקמינה לשינוי בעלים. עכשיו, לפני שנראה את הדעות בגמרה עצמה, נציין שבאופן עקרוני יש פה שלוש דעות אפשריות, שתיים קיצוניות ואחת באמצע, כשהאפשרות האמצעית מתפצלת לשניים. אפשרות קיצונית אחת זה לומר שכל שלושת הרמות נחשבות בדיוק כמו קורבן חטאת רגיל. אפשרות קיצונית הפוכה זה לומר שכל שלושת הרמות לא נחשבות כמו קורבן חטאת רגיל. אלה אפשרויות הקיצוניות. עכשיו באמצע יש את האפשרות לחלק בין הרמות השונות. כלומר, מצד אחד הרמה השלישית שהיא הכי רחוקה היא לא נחשבת כמו חטאת. מצד שני הרמה הראשונה, כלומר חטאת חלב לשם חטאת דם, שזה הכי קרוב, זה כן נחשב כמו חטאת. ולגבי הרמה האמצעית, כלומר קורבן עולה ויורד, אפשר ללכת בה לכאן ולכאן. ועכשיו, אחרי כל ההקדמות האלו, נראה סוף סוף את הדעות בגמרא, ונחלק את הדיון בגמרא לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר רק על הרמה השלישית, כלומר חטאת נחשון, נזיר ומצורע. בשלב השני, שזה יתחיל בערך בשליש התחתון של העמוד, נדבר גם על הרמה הראשונה והשנייה. אז אנחנו בשלב הראשון, האם הרמה השלישית נחשבת כמו קורבן חטאת לעניין שינוי קודש ולעניין שינוי בעלים. אז בעניין הזה נראה רק את הדעה שאמר רב בשם אמורה שקוראים לו מבוג, אבל יש ארבע גרסאות מה אותו מבוג אמר, ונחלק את ארבע הגרסאות לשני זוגות. לפי שתי הגרסאות הראשונות, הרמה השלישית היא כן כמו חטאת, ולפי שתי הגרסאות השניות, הרמה השלישית היא לא כמו חטאת, כשבכל זוג, אחת מהגרסאות זה לנפקמינה של שינוי קודש, ואחת מהגרסאות זה לנפקמינה של שינוי בעלים. אז נתחיל בזוג הראשון. לפי הזוג הראשון כאמור, מבוק סבר שהרמה השלישית היא כן כמו חטאת רגילה, וממילא בשינוי קודש, אם הוא עשה חטאת רגילה לשם חטאת נחשון, זה לא פוסל כי זה נחשב אותו קורבן, ובשינוי בעלים להפך, לו יצויר שנחשון עצמו עדיין היה חי, אז אם הוא עשה חטאת רגילה לשם נחשון, אז כיוון שזה נחשב שנחשון עצמו חייב אותו קורבן, אז זה נחשב שינוי בעלים וזה כן פוסל. אלה שתי הגרסאות שהרמה השלישית כן דומה לחטאת, והגמרא גם מביאה את המקור לזה, לומדים את זה מזאת תורת החטאת, ודורשים תורה אחת לכל החטאות, כלומר כל מי שנקרא חטאת נמצא באותה סירה. זה המקור לזוג הראשון שגם הרמה השלישית בפנים, אבל רב משרשי דוחה ואומר שלא יכול להיות שזה מה שמבוא גמר, כי הרי גם במנחות יש פסוק דומה, זאת תורת המנחה, ושם אנחנו לא אומרים שזה גורם לזה שכל המנחות באותה סירה, ושאז אין שינוי קודש ממנחה למנחה. בסוגריים נעיר שאומנם למעשה לפי רבי שמעון באמת אין שינוי קודש בין המנחות השונות, אבל זה מסיבה צדדית ששם יש הבדל מעשי בין המנחות, ולכן לדעתו המעשה גובר על המחשבה. אבל באופן עקרוני לפי כולם אנחנו לא אומרים שזאת תורת המנחה באה להכניס את כל המנחות לאותה סירה, אז אותו דבר גם לא צריך לומר לגבי זאת תורת החטאת. בזה ירדנו מאפשרות שמה שמבוא גמר זה שגם הרמה השלישית בתוך העסק, וזה מעביר אותנו לשתי הגרסאות הבאות, שלדעתן מה שמבוא גמר זה בדיוק זה שהרמה השלישית מחוץ לעסק. לגבי שינוי בעלים זה אומר שזה לא יחשב שינוי בעלים וזה לא יפסול, ולגבי שינוי קודש זה אומר שזה כן יחשב שינוי קודש וזה כן יפסול. וזה סיימנו את השלב הראשון של הסוגיה השנייה, שבה הוצאנו את הרמה השלישית מחוץ לעסק, ועכשיו שבע שורות לפני השורות הרחבות נדבר על הרמה הראשונה והשנייה. לגבי הרמה הראשונה יש שתי גרסאות בגמרא מה רבה אמר. הגרסה הראשונה שכתוב שם רב אבל גורסים רבה, זה שהרמה הראשונה זה כן כמו חטאת, ואז חטאת חלב לשם חטאת דם לא נחשבת שינוי קודש. זה אגב מה שגם ראינו בשם רבה בדף זין. דעה שנייה שזה של רב אחא, הבן של רבה, הוא אומר שרבה סבר שאפילו הרמה הראשונה בחוץ, ולכן חטאת חלב לשם חטאת דם פסולה. אז שוב, לפי הגרסה הראשונה, הרמה הראשונה בפנים, לפי רב אחא ברדה רבה, הרמה הראשונה בחוץ. אז לגבי הרמה השלישית, אמרנו שלפי כולם זה בחוץ, לגבי הרמה הראשונה ראינו עכשיו מחלוקת, ועכשיו השאלה היא מה לגבי הרמה השנייה, כלומר קורבן עולה ויורד. אז אומרת הגמרא שרבה התלבט לגבי הרמה השנייה, והוא נשאר בזה בתיקו. עכשיו, במה בדיוק הוא התלבט? אז לפי הגרסה הראשונה ברבה זה מובן, כי הרמה הראשונה בפנים, השלישית בחוץ, והוא מתלבט לגבי הרמה השנייה. אבל לפי הגרסה השנייה, כלומר של רבה חברי דרבה, שאפילו הרמה הראשונה בחוץ, אז שואל רבה שהיא את רבה, מה רבה התלבט לגבי הרמה השנייה? הרי ברור שגם זה בחוץ. עונה לו רבה חברי דרבה, חידוש מאוד גדול, רבה מפצל בין שינוי קודש לשינוי בעלים, כלומר באמת לגבי שינוי קודש, אפילו הרמה הראשונה בחוץ, אז ברור שגם השנייה והשלישית, אבל זה עדיין לא מלמד לגבי שינוי בעלים. מה הכוונה? עד עכשיו הבנו שהנפקמינות של שינוי קודש ושינוי בעלים הולכות ביחד רק הפוך. כלומר שאם הם נחשבים כאותו קורבן, אז זה קשר בשינוי קודש וזה פסול בשינוי בעלים, ואם הם לא נחשבים אותו קורבן, אז זה פסול בשינוי קודש וקשר בשינוי בעלים. זה מה שחשבנו עד עכשיו, אבל עכשיו ברבה, לפי רבחה, ואומר שלגבי הרמה הראשונה זה לא נכון. כלומר, שאם הוא עושה חטאת חלב לשם חטאת דם, אז אנחנו מחמירים לשני הכיוונים. לגבי שינוי קודש לפי רווחה זה נחשב כשני קורבנות ולכן זה פוסל, אבל מצד שני לגבי שינוי בעלים, כאן אנחנו אומרים שזה כן נחשב לאותו קורבן, ולכן אם הוא יעשה את החטאת חלב לשם אדם שחייב בחטאת דם, אז גם כאן זה יפסול מצד שינוי בעלים. עכשיו זה לגבי הרמה הראשונה, ששם ברור לרב אחא שרב עושה את הפיצול הזה בין שינוי קודש לשינוי בעלים. ועכשיו נגיע להתלבטות של רב לגבי הרמה השנייה, מה שרב התלבט זה אם לעשות את אותו פיצול גם לגבי הרמה השנייה. כלומר הרמה השנייה לגבי שינוי קודש ודאי בחוץ, כי הרי גם הרמה הראשונה בחוץ, אבל הוא שואל האם לגבי שינוי בעלים נחמיר כמו שהחמרנו ברמה הראשונה שזה כן עכשיו אותו קורבן וזה פוסל, או שכאן ברמה השנייה זה כבר כן יקפי, וכמו שזה לא נחשב אותו קורבן עם חטאת לגבי שינוי קודש, אז זה גם לא יחשב לגבי שינוי בעלים, ואז זה לא יפסול בשינוי בעלים. זאת השאלה שרב התלבט בה לגבי הרמה השנייה לפי רב אחא אמרי דרבה, וגם כאן כאמור השאלה נשארת בתיקו. ובזה הגענו לארבע שורות מתחתית תת עמוד ב', סיימנו את הסוגיה הראשונה, נסכם שהרמה השלישית ברור שהיא בחוץ, הרמה הראשונה יש מחלוקת האם היא בפנים או לא, אם היא בפנים אפשר להתלבט לגבי הרמה השנייה, אם היא לא בפנים אז ברור שגם השנייה לא בפנים, ואז ההתלבטות לגבי הרמה השנייה זה אם לחלק בין שינוי קודש לשינוי בעלים או שלא. ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה להיום שהיא תהיה מהירה יותר, וזאת השאלה האם מחשבין מעבודה לעבודה. מה הכוונה מחשבין מעבודה לעבודה? השאלה היא האם למשל אדם שעכשיו שוחט קורבן חטאת, ואת השחיטה עצמה הוא עושה לגמרי בסדר, הוא עושה את זה לשם הקורבן הנכון ולשם הבעלים הנכונים, אבל בראש שלו הוא חושב שעוד מעט את הזריקה של אדם הוא יעשה שלא לשמה. אז אם אנחנו אומרים שמחשבין מעבודה לעבודה, אז הקורבן יהיה פסול כבר עכשיו, כי אפילו מחשבה על עבודה אחרת יכולה לפסול את העבודה שהוא עושה עכשיו. אבל אם לא מחשבין מעבודה לעבודה, אז רק אם באמת בפועל הוא יזרוק את הדם לשם קורבן אחר, אז יהיה פסול, אבל בינתיים הקורבן כשר. אז זאת השאלה של הסוגיה השנייה, והשאלה היא רק לגבי שינוי קודש, כי לגבי שינוי בעלים ברור לנו כבר שמחשבין מעבודה לעבודה. אבל אם למשל שחטו לשם בעלים אחרים, זה בכלל לא פוסל, כי הרי בשינוי בעלים, כמו שהדגשנו בדף ד', מה שמשנה זה רק הזריקה, כי היא זאת שעושה את הכפרה. ממילא, בשביל שזה יחשב שינוי בעלים, הוא צריך או לזרוק לשם בעלים אחרים, או לעשות את אחת משאר העבודות על מנת שאת הזריקה הוא יעשה לשם בעלים אחרים. למשל, שעכשיו הוא שוחט, והוא שוחט לשם הבעלים הנכונים, אבל הוא חושב בראש שאת הזריקה הוא יעשה לשם מישהו אחר, זה נחשב מחשבין מעבודה לעבודה, ובשינוי בעלים זה באמת פוסל. אז זה פסול אחד שבו ברור שכן מחשבין מעבודה לעבודה, ועכשיו נביא עוד פסול כזה, וזה מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. מה הכוונה? כמו שהקדמנו בדף ב', יש ארבעה סוגים של פסולי מחשבה בקורבן. שני הפסולים שעליהם דיברנו הרבה זה שינוי קודש ושינוי בעלים, אבל יש עוד שני פסולים וזה מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. והכוונה היא שאם בזמן השחיטה למשל, אפילו שאת השחיטה עצמה הוא עושה לגמרי בסדר, הוא חושב בראש את הפעולות הסופיות של הקורבן הוא יעשה מחוץ לזמן שמותר לעשות אותם או מחוץ למקום שמותר, אז אפילו שבינתיים הוא רק חשב והוא עוד לא עשה שום דבר רע, עצם המחשבה הזאת כבר פוסלת את הקורבן מעכשיו, גם אם בהמשך הוא יתחרט והוא ירצה לעשות את הפעולות הסופיות כמו שצריך, זה כבר לא יעזור לו, הקורבן הזה פסול. מה זה אותם פעולות סופיות? הכוונה היא לזריקת הדם למזבח, או להקטרת האימורים על המזבח, או לאכילת הבשר. אז זאת דוגמה נוספת שבה מחשבין מעבודה לעבודה, כלומר שמחשבת פסול על הזריקה יכולה לפסול כבר עכשיו למשל את השחיטה. אז עד כאן ראינו שלושה פסולים שבהם ברור שמחשבין מעבודה לעבודה, וזה שינוי בעלים, מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ועכשיו אנחנו ניגשים לשאלה של הסוגיה שלנו, וזה האם מחשבין מעבודה לעבודה גם בשינוי קודש. כלומר, האם כהן שעכשיו שוחט את החטאת לשם חטאת, אבל בראש הוא חושב שאת הזריקה הוא יעשה לשם עולה, האם מחשבין מעבודה לעבודה וזה פוסל את הקורבן כבר עכשיו או שלא? אז בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. ריש לקיש אומר שלא מחשבין מעבודה לעבודה וזה לא פוסל, ורבי יוחנן אומר שכן מחשבין מעבודה לעבודה וזה כן פוסל. אז זאת המחלוקת לגבי שינוי קודש. עכשיו בסוגריים הגמרא אומרת שהם נחלקו באופן דומה גם לגבי עבודה זרה. כלומר גם שם אפשר לשאול מה קורה אם אדם שוחט בהמה סתם, אבל הוא חושב שאחרי זה הוא ייקח את הדם ויזרוק לעבודה זרה. אז האם שם מחשבין מעבודה לעבודה וכבר עכשיו בשחיטה זה נחשב שזה נשחט לעבודה זרה וזה נאסר בהנאה? אז ריש לקיש אומר שאצלנו לא מחשבין, שם ודאי שלא מחשבין. רבי יוחנן שאומר שבמקדש מחשבין, הוא מחדש יותר מזה שהוא לומד גם מהמקדש לעבודה זרה שגם שם מחשבין, ולכן רבי יוחנן היה צריך לחזור על הדעה שלו שמחשבין גם בעבודה זרה, כי זה לא מובן מאליו. אבל זה היה רק בסוגריים לגבי עבודה זרה, עכשיו נחזור לנושא שלנו, וזה מחשבין בשינוי קודש. אז כאמור, רבי יוחנן אומר שמחשבין וריש לקיש אומר שלא, ועכשיו בערך ברבע העליון של י' עמוד א', נראה מה המקורות שלהם, ונתחיל עם רבי יוחנן. אז מה המקור של רבי יוחנן שמחשבין? אז כצפוי, הגמרא מביאה שלוש מקורות, וזה שלושת הפסולים שבהם אנחנו יודעים כבר שמחשבין. כלומר, מחשבת חוץ לזמנו, חוץ למקומו, ושינוי בעלים. איך נלמד את זה משם? אז הגמרא מציעה שנלמד את זה בקל וחומר. מה קל וחומר? בשלושת הפסולים שאמרנו שבהם מחשבין, יש חולשה משותפת, וזה שרק מחשבין. כלומר, אם אדם עכשיו שוחט כמו שצריך, אבל בראש שלו הוא אומר שהוא עכשיו שוחט חוץ לזמנו, חוץ למקומו, שלא לשם הבעלים, זה, כמו שאמרנו מקודם, לא עושה כלום, אלא הדרך היחידה לפסול בשלושת הפסולים האלו זה רק על ידי חשיבה מעבודה לעבודה. עכשיו בניגוד לזה הפסול של שינוי קודש חזק יותר, כי אצלו כן אפשר לפסול בכל אחת מעבודות בפני עצמה. ממילא אומרת הגמרא, בוא נעשה קל וחומר משלושת הפסולים האלו לשינוי קודש. כלומר שאם בשלושת הפסולים האלו שאי אפשר לפסול בעבודה עצמה כן אפשר לפסול על ידי חשיבה מעבודה לעבודה, קל וחומר בשינוי קודש שכן אפשר לפסול בעבודה עצמה, אז ברור שגם אפשר לפסול מעבודה לעבודה. זה הקל וחומר שהגמרא מציעה לעשות משלושת הפסולים לשינוי קודש, אבל לגבי שני הפסולים הראשונים, כלומר מחוץ לזמנו וחוץ למקומו, נדחה את הקל וחומר, ורק נקבל את הקל וחומר השלישי, שזה משינוי בעלים. איך נדחה את הקל וחומר בשני הפסולים הראשונים? נמצא משהו שבהם אותם פסולים חמורים מהפסול של שינוי קודש, וממילא כבר אי אפשר לעשות מהם קל וחומר. במה הם חמורים? אז מחשבת מחוץ לזמנו חמורה בזה שהיא גורמת לקורבן להיות פיגול, ואז מי שאוכל חייב קראת. זה דבר שלא קורה בפסול של שינוי קודש, ומחשבת מחוץ למקומו חמורה, וזה שיכולה לפסול את כל הקורבנות. לעומת זאת, שינוי קודש פוסל דווקא בחטאת ובפסח. אז מחוץ לזמנו וחוץ למקומו אי אפשר לעשות קל וחומר, אבל משינוי בעלים אין איך לפרוח את הקל וחומר, ולכן זה המקור שמתקבל. אגב, זה המקור של רב אשי. אז לרבי יוחנן מצאנו מקור, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' נמצא מקור לריש לקיש. אומר רבי הילה שריש לקיש לומד שלא מחשבין מעבודה לעבודה מאיתור בפסוק. מה מיותר? בדף ד' הבאנו את המקורות לזה שצריך לעשות את כל העבודות לשמה. המקורות היו לגבי קורבן שלמים, אבל בסוף למדנו משלמים לכל הקורבנות. בכל אופן, שם הבאנו מקור נפרד לכל אחת מהעבודות, גם לשחיטה, גם לקבלה וגם לזריקה. ואומר הבעילה שהפסוק לגבי זריקה מיותר, אי אפשר לוותר לפסוק בזריקה וללמוד את זה במשותף משחיטה וקבלה. כדאי לראות את הטבלה בדף ד', שם אפשר לראות למה אי אפשר ללמוד משחיטה בפני עצמה או מקבלה בפני עצמה, כי בכל אחד יש איזושהי חומרה, אבל ביחד כל אחד מחפה על החומרה של השני ואפשר ללמוד. ממילא אומר הבעילה, כיוון שהמקור של זריקה לשמה מיותר, אז כנראה שזה בא ללמד שבשביל לפסול צריך דווקא שאותה עבודה לא תהיה לשמה, ולא מחשבין מעבודה לעבודה. זה המקור שרבי אלה מביא לריש לקיש, ועל זה שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת, שואל רב פאפה, גם אם נניח שהפסוק מיותר, מי אמר שזה בא ללמד שלא מחשבין? אולי זה בא ללמד שכן מחשבין? עונה הגמרא, בשביל ללמד שמחשבין לא צריך פסוק, הרי אפשר ללמוד קל וחומר כמו שרבי יוחנן עשה משינוי בעלים. אלא כנראה שאם יש פסוק, זה בא לומר לנו שלא נעשה את הקל וחומר, אלא נאמר שלא מחשבין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה וענינו. השאלה השנייה היא שהפסוק של ישמע לגבי זריקה בכלל לא מיותר. הרי כבר בדף ד' אמרנו שאי אפשר ללמוד זריקה משחיטה וקבלה, כי בשחיטה וקבלה יש חומרות שאין בזריקה. איזה חומרות יש? גם שבחלק מהקורבנות צריך לעשות את השחיטה דווקא בצפון, בניגוד לזריקה שזה על המזבח, וגם ששחיטה וקבלה שייכים באותה מידה בכל הקורבנות, לעומת זריקה למזבח החיצוני שבחטאות הפנימיות לא עושים אותה, אלא זורקים על המזבח הפנימי. אז אלה החומרות שכבר הזכרנו גם בדף ד' שבגללם אי אפשר ללמוד משחיטה וקבלה לזריקה, ולכן הפסוק בזריקה בכלל לא מיותר, אז בזה לכאורה רסנו את המקור של רבי אלה. עונה רבי אלה שהחומרות האלה לא מעניינות אותי, כי הרי הפסוקים שמהם אנחנו לומדים לגבי קבלה, שחיטה וזריקה, כולם נאמרו בקורבן שלמים, והרי בקורבן שלמים גם לא חייבים צפון, וגם זה נעשה בחוץ ולא בפנים, וממילא כיוון שאין את החומרות שהזכרנו, אז התורה כן יכלה לוותר על המקור של זריקה לשמה, ומזה שהתורה בכל זאת כתבה את זה, זה בא ללמד את הדין של ריש לקיש, שלא מחשבין מעבודה לעבודה. אז ראינו את הדעות ואת המקורות, ולסיכום, ברבע התחתון של עמוד א', הגמרא מביאה שרב נחמן צבר כמו רבי יוחנן שמחשבין, ורבא סבר כמו ריש לקיש שלא מחשבין, אבל אחרי שרבא שמע את המקור שרב אשי הביא לרבי יוחנן, שזה הקל וחומר משינוי בעלים, אז גם הוא שינה את דעתו וסבר כמו רבי יוחנן, ובזה סיימנו את הסוגיה השנייה של מחשבין מעבודה לעבודה.